הבאים לפרק האחרון בפודקאסט מנהלות ומנהלים בהליכה.
ייי!
מה העניינים, דפנה?
מהמם, מלי, מה קורה?
כל בסדר גמור. אז אנחנו באמת נדבר היום על הרעיון הזה של קליטת עובדים חדשים, וגם נטפל גם בזווית הלא פחות מעניינת, עובדים לא חדשים שעוברים לתפקידים אחרים, ואיך בעצם גם נותנים לזה מענה. אני אתחיל אולי עם אחד הנתונים הכי מפתיעים שאני מצאתי על העולמות האלה, שככה מאז שראיתי את זה, זה שכנע אותי עוד יותר כמה קריטי לדבר על זה עם מנהלים ומנהלות, זה שברגע שמשקיעים בתהליכים טובים ומושקעים, אמרנו להשקיע, של קליטת עובדים חדשים וחניכה וכו', ועושים את זה נכון, אנחנו יכולים להעלות את שימור העובד החדש שקלטנו לארגון ב-64%. וואו, כאילו. כלומר, בעצם מסתבר שכל הסיפור של איך התחלנו לעבוד במקום העבודה וכמה מהר נקלטנו והתחברנו, הוא דרמה, ואני חייבת לחבר את זה גם לתופעת העובד הנעלם. שזה בעצם כאילו הצד השני של הנתון. אז באמת יש לנו היום את הדורות הצעירים שנכנסו לשוק העבודה, דור ה-Y שהם צעירים קצת מתחת לגיל 39, ודור ה-Z שהם היום כבר כמעט 7% משוק העבודה בישראל של חבר'ה בני 25 ומטה. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות איתם, זה שהם נקלטים במקום העבודה החדש להם, יש תופעה שהם יכולים להגיע ביום הראשון, ומשהו לא נראה להם. אולי אין חניה? אולי, כן, אולי זה קשור לאווירה, אולי זה קשור לעולם של טכנולוגיה, אני באה ופתאום הציוד שאני אמורה לעבור איתו הוא יותר מיושן ממה שיש לי בבית, ואז אתה אומר, מה, כאילו.
אולי זה קשור לזה שאין להם עמדה, שהם הגיעו ועדיין אין להם, אתה יודע, את הבסיסית, הסיסמה כאילו למייל שלהם.
לגמרי, הרשאות, כן, הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם קיימים הרבה זמן בארגונים, אבל איך מישהו אמר לי פעם, יש לי פשוט אין סוף דוגמאות לדברים האלה, משיחות עם צעירים בעולם העבודה. הרצפה בחדר אוכל הייתה מדקץ.
אומייגאד.
הריח. המנהל שלי לא קיבל את פניי, הוא היה בהדרכה באותו יום, הוא היה בגרוות מיינדסט.
סשן.
וכל אוסף דברים האלה יכול לייצר תופעה של באמת אנשים שכבר ביום הראשון נעלמים. המילה העובדת הנעלמת או העובד הנעלם מגיעים באמת מתוך הסיטואציה ההזויה של אנשים פשוט הולכים ולא מודיעים אפילו.
וואו.
לעתים הם כן אומרים, אני אתן שתי דוגמאות יחסית ששמעתי לאחרונה. אחת העובדת באה למנהל הישיר שלו ואמרה, סליחה, אתם התבלבלתם. אני לא חמור עבודה, או תמנון, או משהו כזה
שאני אשאר פה אחרי 4.
אבל אני חושבת באמת שאוסף התופעות האלה הם לא פינוק. הרבה אנשים מקשיבים ואומרים, מפונקים, מה אתה רוצה לזה? לא, זה לא פינוק. זה פשוט הבנה מאוד מהירה, כשעולם עבודה מהיר, שאומר, אוקיי, אם אני באתי לכאן היום, ואין חנייה, ואני הולכת כל יום לבזבז 40 דקות לחפש חנייה, אני לא רוצה לעבוד כאן, וזה בסדר, כאילו, אני לא אומרת שזה בסדר או לא בסדר להיעלם בלי להגיד, זה כבר סיפור אחר, אבל אני רק באה ושמה כאן איזה נקודה, שבאה ואומרת שהיום אנחנו צריכים להשקיע בדברים האלה מאוד, א', כדי לצמצם את תופעת העובדים הנעלמים, וב', כדי להשיג את הנתון שהתחלנו איתו, שזה 64% יותר שימוש, זה מדהים.
את כל הדברים שאת מתארת כאן כרגע, ואני מכירה אותם גם כל כך חזק מארגונים, אגב, יש ארגונים קצת יותר מסורתיים, וזה בסדר, שאומרים, בהגדרה, לא יהיה לו בחודש הראשון עמדה, לא יהיה לו מחשב, למה? כי ככה, כי זה לא עובד כאן כל כך מהר, וזה לא יסתדר, ואני אומרת, לפעמים תיאום ציפיות.
נכון.
זה הדבר שיכול לפתור את זה, אם להגיד לבן אדם בחודש הראשון, אתה פה רק כדי להסתכל על אחרים, רק כדי ללמוד, עוד לא יהיה לך עמדה משלך, זה יכול כל כך לעשות את השינוי לגמרי. ברמת כאילו מה מצפים שיקרה בימים הראשונים.
נכון. אז לפני שבאמת נגיד מה כן לעשות, אולי תתני לנו ככה את הטעויות הקלאסיות שאנחנו רואים שארגונים עושים, מנהלים ומנהלות עושות בקליטת עובדים חדשים.
מעולה. אז אני אדבר על 4 טעויות נפוצות ונפיצות, נקרא לזה, שאני חושבת שכולן ככה התחזקו יותר בעקבות COVID-19. אחת זה שמנהלים בעיקר נוטים לראות את אונבורדינג, את הסיפור הזה של גיוס והכשרת עובדים, כאיזשהו סגמנט שהוא באונרשיפ, באחריות של מנהלות ומנהלי HR, מנהלות גיוס, ופחות שלהם. אבל בסופו של יום, כשעובד נכנס חדש לצוות, הוא מגיע אליך או אלייך כמנהלת. וזה שלך, אני אומרת, זה קצת כמו, אוקיי, הבאתי ילד, ושמישהו אחר כזה יגדל אותו, זה פחות עובד מניסיון. הדבר השני, זה שמרכזים את מרבית המשאבים בשבוע הראשון. אונבורדינג לא מתחיל ונגמר בשבוע, אגב, גם לא בחודש. ההמלצה הגורפת בארגונים שעושים את זה נכון ואפקטיבי, זה להתייחס לתקופה כל 3 חודשים. אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, על מה עושים ב3 חודשים האלה, אבל להסתכל על זה כל תקופה.
אני גם מכירה אפילו 50% בחלק מהארגונים.
וואלה. כן. וואלה, לגמרי. הטעות השלישית, שלא מודדים. כמה דיברנו על מדידה ככה בסשן השני שלנו, וכמה זה חשוב. אז 70% מהארגונים על פי גלאסדור, בכלל לא מודדים את האפקטיביות. כאילו, אתם יודעים להגיד שאתם רוצים לשפר את האונבורדינג. תגידו, מה התוצאה הרצויה שתרצו להגיע אליה? תרצו לראות את זה יותר מחובר לריטנשן? תרצו לראות יותר פידבקים מהעובדים שמרמזים לכם בכלל מה לשפר? וואלה, לא מספיק עושים את זה.
אפרופו גלאסדור, מי שלא מכיר, זה אתר שעובדים ועובדות מדרגים את מקומות העבודה באופן אנונימי. יש גם את האתר המקביל בישראל שנקרא dworker.coil. אני שמחה שהזכרת אותו, כי הוא באמת היום מאוד פופולרי. אנשים מחפשים בו מידע עוד הרבה לפני שהם מגיעים לרעיון עבודה. אז אפרופו התהליך, או אפילו הלפני, מתחיל באתרים האלה, ואנשים שם יורדים לפרטים. מי המנהל שיראיין אותך, מהו, מיהו, שכר, ממש מקבלים פרטי פרטים מהקבוצות האנונימיות שם, וזה מדהים. וזה באמת דור שמאוד חוקר מראש מה עומד לקרות.
נכון, לגמרי, הם מגיעים מוכנים, ובואי, זה כבר לא עמדה של אני בלחץ ויקבלו אותי או לא יקבלו אותי, אני באה בעמדה של גם לבחון את הצעד השני, אם הארגון הזה בכלל מתאים לי.
נכון.
והטעות הרביעית זה שמתייחסים בעיקר לאונבורדינג ופחות לקרוסבורדינג, מה הכוונה? יותר נותנים באמת דגש, וזה בסדר, כן? אבל צריך גם לתת דגש לא רק לעובדים חדשים מחוץ לארגון, אלא גם לעובדים שעושים עכשיו שינוי תפקידי בתוך הארגון, מה שנקרא מוביליות פנים-ארגונית, גם הם בסוג של אונבורדינג, וצריך גם לתת להם את האטנשן הנדרש.
נכון.
בואי נחבר את זה רגע, אבל באמת לתוצאות העסקיות. אוקיי? כי לאונבורדינג, כמו שאמרת גם בהתחלה, יש השלכה והשפעה ישירה בסוף על התוצאות הארגוניות. אנחנו רואים את זה גם באחוזי ריטנשן, כמו שציינת. אנחנו רואים על פי פורבס שאונבורדינג אפקטיבי יכול לעלות את הביצועים ב-38%. ועל פי גלופ, 89% עובדים שמגדירים את האונבורדינג שלהם כמשהו שהיה חווייתי, כמשהו שנצרב, כהצלחה, יש להם מידת אינגייג'מנט, מחוברות ארגונית, גבוהה יותר.
נכון, שזה מחזיר אותנו עוד פעם לנקודה הראשונה שדיברנו עליה בפרק הראשון, על המערכות יחסים ועל ההיבט של שייכות גם. אם אני נקלטתי יחסית מהר, ואני מכירה את האנשים שאני עובדת איתם יחסית מהר, ומרגישה so-called בבית, אז הערך הדבר הזה יגיע נורא מהר, וצריך לעבוד בזה.
נכון. אז אנחנו נראה לי כולנו ככה מסכימים עם זה, שזה באמת תחנה קריטית בסייקל, בחיי המחזור, החיים של עובד. את יודעת, זה מסוג הדברים שאני אזרוק אותך אחורה, ואני אשאל אותך, תגידי, איך היה היום הראשון שלך ב? וזה אפילו אם היית בת 22, וזה היה איזשהו מקום עבודת השני שלך בעולם הזה, את תזכרי.
נכון.
משהו ספציפי שקרה ביום הראשון. אז אנחנו זוכרים את התחושות ואת החוויה הזאת. אז מה אפשר לעשות כדי שבאמת החוויה הזאת תהיה טובה יותר, נכונה יותר, ותשיג לנו תוצאות טובות יותר? ואולי שנייה לפני כן נגיד שבאמת הקורונה הביאה איתה את האתגר הסופר באמת משמעותי הזה, שאנחנו שומעות לא מעט מנהלות משאבי אנוש וגיוס שאלות, אבל איך נעביר את ה-DNA לאנשים שמעולם לא ראו את המשרד, מעולם לא ראו את האנשים פה, והם כבר חלק מאיתנו. ואני רוצה דווקא לדבר על 2 נקודות חיוביות שהקורונה יצרה בסיפור הזה של אונבורדינג. האחת זה שהיא פשוט הייתה קטליזטור, כמו בהרבה מאוד דברים אחרים, אז גם באונבורדינג פשוט היא נתנה לזה ככה איזשהו בוסט, ועם הרבה מאוד ארגונים דיברו כבר לא מעט זמן על להפוך את התהליכים האלה למשל יותר דיגיטליים, או להשקיע יותר באמת משאבים בחוויה שנוצרת באונבורדינג, אז פתאום מצאו לזה את הזמן ואת המשאבים האחרים. והדבר השני, לא פחות חשוב, אני פוגשת הרבה יותר מנהלים ומנהלות שכבר מבינים שזה בידיים שלהם. שכבר מבינים שהם צריכים בעצמם לייצר את השגרות, ניהול שלהם, אם עובד או עובדת חדשים, כי זה לא יקרה מאליו.
לגמרי. את נגעת כאן בשתי נקודות שאני רוצה לחדד. אחת באמת, כל הכלים שאנחנו מדבר עליהם עכשיו ברמה הפרקטית יהיו עבור המנהלות והמנהלים שמקשיבים לנו, ללא קשר למה שהארגון עושה ויעשה, זה כמובן יכול להיות בסנכרון מצוין, אבל ללא קשר. והנושא השני זה באמת הנושא של קורונה כקטליזטור לעולם של לעשות את הדברים יותר מסודר ויותר דיגיטלי, שזה באמת חוסך מלא זמן, כי בסוף אנחנו קולטים בחלק מהארגונים בגלל אופי הארגון, או בגלל תחלופה גבוהה, שזה פחות חיובי, אבל זה גם קורה בתפקידים מסוימים בארגונים, או במקצועות מסוימים, המון עובדים חדשים. ואם יודעים לעשות את כל התהליך הזה מבחינת ניהול ידע חכם, חוסכים מלא זמן. אז אני לגמרי איתך בחלק של היתרונות העולם החדש.
ואת ואני ביחד פיצחנו איזשהו ככה, לא מודל, אבל נקרא לזה ששת הצעדים לאונבורדינג מוצלח.
ובאמת הצעד הראשון מתעסק אפילו עוד לפני היום הראשון, מה עושים עוד קודם, וכאן אני רוצה לתת באמת איזשהו טיפ שאני נוטט אותו המון המון שנים בהרצאות וסדנאות, ואפילו לאחרונה קיבלתי חיזוק מאוד חזק על כמה הדבר הזה פרקטית עובד. והכלל הוא בעצם, או הטיפ הוא, להרים טלפון לעובד החדש, אתם בעצמכם, באופן אישי, כמה ימים לפני שהוא מתחיל. מה לעשות בשיחה הזאת? מה העניינים? מה מצופה לך או לך? מה נהוג ללבוש, גם בשיחות זום, אם יש קוד לבוש, אז קוד לבוש, מי הולך לתת לך הדרכה ביום הראשון, גם אם זה בעולם הדיגיטלי, מי הוא הבן אדם, כמה זמן זה ייקח.
איפה מכנים?
איפה מכנים אם באמת פיזית מגיעים לעבודה כמו פעם? איך מגיעים? כמה שיותר כאילו הורי נקרא לזה, חם, באמת מתוך המקום הזה שאת קודם אמרת אותו במהירות, אבל הרגישות הזאת של להגיע, הזיכרון הזה של היום הראשון, ההתחלה, כל ההתרגשות, אנשים באמת זוכרים את הדבר הזה, וזה אירוע משמעותי עבורם, כי באמת יש פה איזו נקודת רגישות מסוימת, זה מקום חדש. גם אם אני אלף פעם עברתי מקומות עבודה, זה עדיין מקום עבודה חדש עם אנשים חדשים. אז זה ככה נורא מכין. עכשיו אני אחזק למה הדבר הזה עובד מדהים. אחד המנהלים שעברתי את הסדנה בתחום הזה אמר לי, תקשיבי, אני כבר שנים עושה את זה. ולפני זמן לא רב, עובדת חדשה שלי אמרה לי, תדע לך שאני כאן, בארגון שלכם, רק בגלל שיחת טלפון הזאת שלך. הוא אומר לה, תסבירי. היא אומרת, יום אחרי שהתקשרת אליי, ובאמת היית כל כך מקסים וחם ורגיש, וסברת לי הכל, ונורא התרגשתי שהתקשרת אליי גם באופן אישי, זה לא היה מובן מאליו. קיבלתי תשובה חיובית מאוד ארגון, הרי הצעירים היום עושים שופינג בגלאסדור.קום, והם מקבלים הרבה הצעות בבת אחת. ולא הייתה לי התלבטות. אמרתי, עם הבן אדם הזה אני רוצה לעבוד. ואני חושבת שזאת נקודה כל כך קריטית בסיפור של האונבורדינג, שהוא המקדים ליום הראשון בכלל.
The power of the phone call, כאילו הכי פשוט, and yet, כאילו באמת כל כך משמעותי יכול להיות. זה יכול להיות game changer, כמו שאת אומרת.
לגמרי, לגמרי. אז זאת נקודה ראשונה.
מהמם. אז הנקודה השנייה זה לבנות טיימליין של 3 חודשים, שבהם עד כמה שאפשר דווקא פה לרדת לפרטים, בסדר? דריל דאון כמה שאפשר, לכתוב מה מצופה מהעובד, העובדת החדשים, לדעת, להכיר, ללמוד, לעשות, אם היא מצופה מהם להיפגש, ואיזה דברים הם מצופים כבר ללמוד ולעשות. ככל שה... טיימליין הזה, או הגאנט הזה, יהיה באמת ברזולוציות של אפילו ברמה היומית בהתחלה, כאילו ביום הראשון, תחשבי עכשיו כשזה ברימוט, שמעתי באמת לא מעט עובדים שאומרים לי, אני מרגיש שזה יהיה פדיחה להתקשר עכשיו כל 10 דקות למנהל שלי.
לשאול שאלות.
בדיוק.
כן, נכון.
כי אין לי מושג מה לעשות. אני לא רוצה להיות נטל, אגב, השאלה אם אני נכס או נטל. אז אנחנו צריכים לאפשר להם לקבל יחד איתנו, לראות יחד איתנו בכלל מה מצופה מהם ב3 חודשים הראשונים.
לגמרי. אז בעצם כאן את נותנת אקשן אייטם לכל המנהלים והמנהלות ששומעים אותנו, עוד לעשות עבודת הכנה. בלהכין תוכנית כזאת.
נכון.
בלהכין תוכנית כזאת, בלהבין מי מלמד, מתי מלמד, מתי זה קורה, איך זה קורה. ככל שהתוכנית תהיה יותר ברורה, יהיה יותר קל לתפעל את זה, ולא להגיד, איזה זיהוד, יש לי עוד עובד חדש לקלוט, כאילו.
ממש.
ואני, אין לי זמן לזה, כי אין לנו זמן לזה, אנחנו יודעים. אז זה מאוד עוזר.
וגם התוכנית הזאת, אנחנו לא אומרים שזה פשוט לעשות אותה, אבל once אתה עושה אותה, זה כל כך אחר כך באמת חוסך לך את כל ההתעסקות וגם את התחושות הלא נעימות של העובד. וניתן עוד שני טיפים קטנים לתוכנית עצמה. אנחנו קוראים לזה gateway, ככה התוכנית שבאמת היא שער לכניסה שלך לארגון. שני טיפים קטנים. אחד, זה לבנות את השאלות הנפוצות שעובדים חדשים יכולים לשאול, וכבר להכין להם איזשהו מאגר של תשובות. כדי למזער את המקום הזה שבו הם צריכים ככה לצאת מאזור הנוחות שלהם וכל הזמן לפנות לאנשים אחרים. והדבר השני זה גם לבנות איזשהו מאגר של focal points, כלומר, מי האנשים הנכונים לפנות אליהם בהקשר ספציפי של איזושהי משימה.
מהמם. זה באמת מאוד מאוד פרקטי. אז אנחנו עכשיו חוזרים לנקודה השלישית, שזה באמת היום הראשון בעבודה, שציינת אותו כיום באמת מאוד זכיר, לטובה או לרעה? רצוי שיהיה לטובה. אז באמת יש לא מעט ארגונים שעושים תוכניות מאוד מאוד מרשימות לגבי ה-welcome הזה לעובדים חדשים, ואני אתן ככה את העקרונות החשובים, ואז גם נרד לכל מיני דוגמאות מגניבות. אז העיקרון החשוב הראשון הוא באמת לנסות לייצר יום ראשון שהוא סוג של וואו. שהוא סוג של חוויה דווקא שעליה אני כן אדבר עם החברים בסוף שבוע, איזה קבלת פנים מיוחדת קיבלתי. עקרון בתוך הוואו זה עקרון שנקרא, בוא נסמן את העובד החדש.
זה מתחיל לשמה לא טוב, מלי.
לא, זה לא כתוב. למה כדאי לסמן אותו, ותכף נדבר על איך, כדי שהאנשים אחרים שפוגשים אותו במהלך החודשים הקרובים ידעו, או בשבועות הקרובים, ידעו שהוא או היא חדשים. למה? כי זה יעזור להם להבין שהוא לא בקיא בכל הפרטים, ולשאול מה העניינים ומה קורה. זה להעלות עוד פעם את המקום של הרגישות של הסביבה, שיש פה עובד חדש.
אני מדמיינת בן אדם שמסובב עם איזה קרניים על הראש.
לא רחוק מזה, לא רחוק מזה. אז בואו ניקח את הדוגמה הכי גרנדיוזית שאני פגשתי לפחות. בגוגל הם נוהגים לתת לעובדים חדשים, גוגלרים, כובע עם פורפלו, עם הצבעים של גוגל. כן, אני יודעת, זה הכי מביך בעולם, זה הכי לא מתאים לישראלים, אבל זה סוג של סימון. אז בואו ניקח רגע רק את הרעיון, כי הערך שלו כן טוב, לרעיונות אולי שיתאימו לו יותר לגוון הישראלי, ואפרופו חברות גלובליות שמקשיבות לנו, אז כל באמת עולם תרבותי מתאים לו משהו אחר. אבל הסימון הוא, הרעיון אותו רעיון.
כן.
אז אני אתן דוגמה אחת קלאסית לעולם הזום. קלטנו עובד חדש, בואו נכין לו רקע וירטואלי שסמן שהוא עובד חדש, בלון אדום. בסדר?
נעמם, נעמם.
בלון לב ורוד, מה שבא לכם. אבל בעיקרון, עליתי לשיחה, אני 3 ימים עובדת בחברה, אני עם הרקע המיוחד שלי. אגב, אם אני רוצה ממש ללכת למקום פרסונלי יותר, אפשר אולי לשאול את העובד על איזשהו משהו שהוא נורא מאמין בו, סוג של סלוגן שלו, או משהו מצחיק עליו. כלומר, אפשר להתפרע.
כן, איזשהו פאן פקט כזה.
כן, למה לא? כן. כאילו, אם הוא זורם כמובן, נכון. או היא זורמת, צריכים לוודא את זה איתם, לא להביך אותם.
נכון.
אבל אם אני כן עולה לשיחה ורשום לי איזה משהו, ויש לי את הבלון, מספיק שאני רואה את הבלון, ואני מבינה שיש כאן עובדת חדשה בשיחה הזאת.
נכון.
ואז אני יכולה שוב, בוא נסביר רגע יותר, כי דפנה רק הגיעה לפני כמה ימים, אז בוא נראה, או מה שלומך ואיך הולך.
בדיוק, זה טריגר מצוין הרי לסמולטוק אחר כך, ולהיכרות נכונה עם כל הממשקים הרלוונטיים.
לגמרי. בעולם האמיתי של הפייס טו פייס שכן נפגשים, בהיברידיות שלנו, אפשר פיזית בלון מאוד ספציפי, או איזשהו סוג של משהו שבאמת, כולם רואים מרחוק, זה הרעיון, כאילו.
חולצה אפילו ככה.
חולצה, הרוב בטח לא הסכימו, אבל את יודעת מה, אולי אני טועה, כי אני דור איקס, ואולי מזה מוגרים, חולצה, מה שזה לא יהיה.
מי שזרה מפרופלו.
זה גוגל, באמריקה. אז באמת לייצר את ה... אז זה הערך הראשון ביום הראשון, הסימון. עוד מה שאפשר לעשות ביום הראשון, זה באמת סוג של welcome חווייתי, בהיבט של הצוות. אפשר לעשות ארוחת צהריים ביחד, גם בזום אפשר.
נכון.
אפשר משחק היכרות, אבל לא מבאס, כאילו נכון. משהו יותר מגניב ונחמד ומצחיק.
נכון.
איזה קהות על העובדים האחרים, כאילו דווקא שהוא צוחק עליהם.
נכון.
לא ללכת דווקא על הקלאסי, כאילו שאנחנו עליו.
בדיוק, או אפילו איזושהי סליחה על השאלה, שכל אחד מקבל איזושהי שאלה כמו, מה חלמת לעשות שהיית ילד, או כל דבר אחר שבאמת לא שם את העובד החדש, העובדת החדשה, במקום מביך של, אוקיי, עלינו לישיבת צוות ראשונה, תכירו, מלי, תציגי את עצמך. כאילו זה הכי מביך, זה גם הכי כאילו לא נעים, וזה גם לא מייצר אחר כך את באמת את ההיכרות של כולם עם כולם.
נכון.
אבל אם נותנים לכולם איזושהי משימה מגניבה, ועושים את זה עם איזשהו גלגל מסתובב או כל דרך אחרת חמודה, אז זה מאפשר באמת את ההיכרות בין כל חברי הצוות למשהו שהוא יותר נעים וגם אפקטיבי.
לגמרי.
הטיפ הרביעי שלנו זה לא להסתפק באותה שיחת טלפון שעשינו יומיים שלושה לפני, אלא לייצר בשבוע הראשון ברמה היום-יומית. אחר כך אפשר קצת לרווח את זה, זה כן. בסדר, בשבוע השני כבר פעמיים שלוש בשבוע וכו', אבל לייצר שיחה של 10 דקות שהיא לחלוטין אישית. זה לא, המנהלים אומרים לי, אני עושה שיחות כאלה, בטח, 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 ואז שאני באה טיפה לחפור, אני מבינה שהשיחות זה מה הספקת, מה לא הספקת, מה כבר הכרת וכולי. השיחה היא שיחה אישית. שיחה של היכרות, שיחה שבאמת רגע שנייה, יש פה בן אדם חדש, שאנחנו רוצים להבין גם מה עובר עליו, איך הוא עד עכשיו, כאילו גם אם עברו רק יומיים שלושה, איך הם עברו עליו עד עכשיו, לייצר את החיבור האישי הזה, גם על דברים לגמרי לגמרי אישיים, גם לתת לו, לשאול אותך, כמנהל או כמנהלת, דברים שמעניינים אותו לדעת, ושאולי לא העז לשאול.
לגמרי. אני מוסיפה עוד דבר לאותו עיקרון, זה לייצר שיחת פידבק עם מישהו בכיר בארגון. יש מאמר יפה שבחן מי הם 100 חברות הכי טובות לעבוד בהם בקרב צעירים. ומצאו שם 10 פרמטרים, אחד מהחמישייה הראשונה היה, כבר בשבוע הראשון ניגש אליי המנכ״ל או המנכ״לית ושאל אותי איך הולך. כבר בשבוע הראשון פגשה אותי סמנכ״לית התפעול ובדקה מה העניינים. כלומר, אני בעצם מביאה כאן עוד נושא ששווה להבין אותו, והוא גם יושב קצת על פערי דורות, אנשים צעירים מאוד אוהבים נטוורקינג זריז ועולם שטוח גם. אז אם כבר אין, זה לא כזה דרמה שאני יכולה לדבר עם המנכ״ל, והוא כבר אפילו בא אליי ושאלה אותי איך הולך, זה וואו. זה וואו שגם ייתן לי, שוב, לדבר על זה עם החברים בסוף שבוע, וגם ייתן לי את הבמה אולי גם להגיד משהו שאולי לא מוצא חן בעיניי, והם אומרים, היום אומרים הכל.
ברור.
כבר ביום הראשון ובטח גם אחרי שבוע. ואז יש סיכוי, שאולי משהו, אם משהו לא עבד טוב בחוויה בשבוע הראשון, ואולי הוא סתם מקרי, כי היה איזה לחץ, כי חצי מהאנשים במילואים או במחלה, או כי אולי יש קורונה, זמן ארוך ומתמשך של אירועים, אז מי שעושה לי את השיחת משוב הזאת, יכול גם להגיד לי, תקשיבי, זה לא תמיד ככה כאן, זה תקופה כזאת, וזה קצת מרגיע.
יש הזדמנות לעשות פיבוט. נכון. כלומר, באמת לעשות איזשהו שינוי, כי אחרי שבוע אתה גורר את זה שבוע, אבל אם נזכרו לדבר איתך על זה אחרי 3 חודשים, זה כבר הרבה יותר קשה באמת לייצר איזשהו שינוי אחרי תקופה כזאת.
אם הם נשארו.
נכון. וגם אני אגיד רגע, בהקשר הזה בדיוק, כשעבדנו במשרדים, אז היה נורא נהוג לתת לעובד החדש כזה רשימה, הנה האנשים שאתה צריך להיפגש איתם לקפה. ועכשיו, כשהרוב קורה ברימוט, אז בואו ניקח על זה עוד, בואו נעשה את האקסטרה אפורט. בואו ניזום אנחנו כבר לאותו עובד או עובדת חדשים את ה-one-on-one קופי שלו או שלה עם הגורמים הרלוונטיים בארגון. כולל המנכ״ל, כולל סמנכ״לים בכירים. בואו כבר נייצר להם שהם יראו בלוז, הנה, כבר סגרנו לך. חצי שעה קפה עם המנכ״ל.
מגניב. אני מתחברת מאוד למה שאת אומרת. נתקלתי בדוגמה דומה בארגון שמחלק לעובדים חדשים, המנהלים והמנהלות הישירים מחלקים לעובדים החדשים, כרטיסייה, כמו בכרטיסייה של ההחתמה של הקפה חינם בסוף, ואומרים להם, אוקיי, אלה האנשים שחשוב שתיפגשו איתם בחודש הקרוב לקפה ארוחת צהריים, חלק זה חברי צוות, חלק זה אולי לקוחות מסוימים או חברי הנהלה. כל פעם שעשית את זה, תחזור אליי, אני אתן לך חותמת, ובחותמת האחרונה תקבל מתנה קטנה. מתנה קטנה יכולה להיות בקבוק מים, דברים כאילו באמת לא כאלה יקרים, אבל כן משמעותיים ונחמדים. וזה בדיוק עוד פעם להכניס לשגרת האונבורדינג משהו שאם אני לא אעשה אותו, הסיכוי שהוא יקרה הוא אפס. אנשים יכולים לעבוד שנים בארגון, ולעולם הם לא עשו one on one עם אחד מחברי הצוות שלהם, והם לא, או עם לקוח. זה מטורף, נכון. כאילו. זה כאילו לדחוס בצורה יחסית נורא נורא מהירה, יעדים משמעותיים בחיבור ובעבודה בממשקי עבודה טובים, אחר כך עם האנשים האלה.
את יודעת מה זה מזכיר לי, מלי? זה איזשהו סיפור שאת פעם סיפרת, ושמעתי אותך על איזשהו לקוח שסיפר מה עשה המנהל שלו איתו ביום הראשון, בשיחה הראשונה שלהם. את יודעת למה אני מתכוונת?
כן, זה באמת סיפור מרשים מאוד. אותו מנהל היה נוהג לעשות שיחת היכרות אישית עם כל עובד חדש כמובן, ביום הראשון שהוא הגיע, ומה שהוא עשה איתו כבר ביום הראשון, שזה כאילו מאוד גרנדיוזי אבל מגניב, הוא אמר לו, בוא תספר לי קצת על החיים הפרטיים שלך גם, כאילו לא ברמה של חטטנות, ברמה של באמת להכיר, והוא סיפר על המסורת שיש להם במחלקה. והמסורת היא שכל עובד בעצם לוקח יום חופש סביב אירועים מאוד ספציפיים שקשורים לחיים הפרטיים שלו, כמו יום הולדת, ימי הולדת של הילדים, אם הוא עם אבא לילדים או אמא לילדים, ימי נישואים, ימי גירושין, מה שבא לך לחגוג. והוא ממש היה יושב איתם וקובע את הימים האלה כל שנה מחדש, כאילו סוגרים את זה כיום חופש קבוע, ואז זה גם סוג של, מה? כבר הגעתי וכבר דיברו איתי על ימי חופש, כבר חיברו את זה לימי הולדת של הילדים שלי, תחשפי איזה מטורף זה. ביום הראשון שהתחלתי לעבוד, אני מגיעה לילד שלי, נגיד, נלך על הקלאסי, ואומרת לו, מעכשיו, אנחנו כל שנה ביום חופש ביום הולדת, כי סגרתי את זה, עכשיו זה מדהים, כאילו.
ממש.
אז זה באמת טיפ סופר יצירתי, ונותן כאן המון ערכים בבת אחת.
בדיוק, זה גם מאפשר לך כמנהל לזכור או לזמן לעצמך את התאריכים החשובים האלה, ושוב, רק ברמת לשלוח וואטסאפ או להרים טלפון ביום הולדת של הבן שלך.
מדהים.
ולהגיד לך, וואי, מזל טוב, וכולי. אנחנו בטיפ החמישי שלנו, בצד החמישי שלנו, וזה, אני חושבת, גם אחד מהדברים שארגונים לא מספיק עושים. וזה חיבור של העובדים החדשים לנהלי הלקוח. לאפשר להם כבר בתקופה הזאת של האונבורדינג, באמת להבין את המוצר או את השירות או את הדבר שאנחנו ככה מתעסקים ונותנים אותו, מהזווית מבט של הלקוח, מהחוויה של הלקוח. עכשיו, בואי, לפני הקורונה, מובית, עשו את זה הכי גדול שאפשר. הם כמובן שולחים כל עובד חדש שלהם לחול, איכשהו נוחת ככה, ואומרים להם, עכשיו אתם מסתדרים בחול, באיזשהו מקום אקזוטי באירופה, רק עם האפליקציה של מובית. כאילו, אין יותר לחוש את ה-customer experience מזה.
מחפשים עובדים, מובית.
וכמובן שעכשיו צריך למצוא דרכים יצירתיות אחרות, בין אם זה VR, בין אם זה augmented reality, או לא משנה מה, וגם זה נורא תלוי מוצר כמובן, אבל כן לאפשר לעובד החדש כבר בתקופה הזאת להכיר ולהבין מי הלקוח שלנו, איך נראה המוצר או השירות מהזווית מבט שלו.
כל כך חשוב, ולא קורה כמעט.
ואנחנו בצעד השישי.
ומהו הצעד השישי?
איך לא? מדידה.
ברור, חייבים למדוד.
אבל האמת היא באמת, זה יושב על איזשהו pain point, כי אמרנו כבר 70% מהארגונים לא מודדים את האפקטיביות של אונבורדינג, ומדידה בעצם יכולה להתנהל בשלוש רמות, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, כי זה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים, בסדר? הרמה הראשונה זה באמת פידבק. שלוש פעמים במהלך האונבורדינג, זאת אומרת, אחת לחודש, לשלוח פידבק מדיד לעובד, העובדת החדשים. לא רק שיחות שאנחנו צריכים לעשות איתם על בסיס שוטף, אלא באמת, באמת רגע שיהיה לנו דאטה, להבין מה עובד ומה לא עובד בצורה מדידה. הדבר השני, זה מול המנהלים. כלומר, בניתם כבר תוכנית פעולה ככה על האונבורדינג? בואו נראה כמה אחוז ממנה באמת קרה, בואו נראה כמה אחוז עדיין לא קרה, עד כמה אתם באמת מודדים את האפקטיביות של זה בעצמכם. והרובד השלישי בעולם המדידה זה להסתכל על הלונג רן ובאמת לחבר את זה שנה אחר כך, שנתיים אחר כך, לעשות קורלציה בין הנתונים שניתנו לנו מהעובד והמנהל לבין בסוף ריטנשן וביצועים של אותם עובדים.
טוב, אז נסכם.
יאללה.
בגדול אנחנו מסתכלים באמת על עולם העבודה דינמי, שאנשים, אנחנו או בצמיחה ומגייסים עובדים חדשים, או באמת יש איזשהו סוג של תחלופה כי הקצב מהיר, ולדעת לעשות את זה טוב זה באמת נותן לנו המון ערך. קודם כל, את התקורה ניהולית, פחות להתעסק עם זה, כי אם גייסנו עובד חדש או עובדת חדשה, והם נקלטו טוב והם לא עוזבים, אז וואו. אז לא צריך לקלוט עוד אחד כל כך מהר חדש.
ממש, זה המון משאבים וגם אנרגיות נפשיות, שאין מנהל שלא חווה, והכאב ראש הזה של רק עכשיו לחפוף ולהדריך מישהו חדש, זה באמת כאב ראש.
זה באמת קשה, נכון? לגמרי, אז אנחנו לגמרי איתכם, מנהלים ומנהלות יקרים, ובשביל זה עשינו את הפרק הזה כדי להקל עליכם. תעשו את העקרונות שדיברנו עליהם, לא נחזור על כל שישה צעדים, אבל צריך לזכור באמת שיש כאן אירוע רגיש, התחלה של מקום עבודה חדש, זה לא כזה פשוט לרוב האנשים, במיוחד לצעירים. אנחנו בעולם חדש, וכל העולם באמת של ניהול מרחוק וגיוס עובדים מרחוק, זאת רק הזדמנות לעשות את הדברים יותר תהליכיים, מדויקים, מדודים, דיגיטליים, וגם כשנחזור לארגון היברידי יותר אינטנסיבי, יש פה כלים שילכו איתנו לאורך זמן.
לגמרי. וואי, מלי, סיימנו את הסשן הרביעי והאחרון לסדרה הזאת של הפיתוח מנהלים הפודקאסטי שלנו, מנהלים בהליכה. אני ממש מקווה שהצלחנו לתת למנהלים ומנהלות ששומעים אותנו טיפים פרקטיים שיאפשרו להם באמת to walk the talk, ולקחת את כל הנושאים האלה שדיברנו עליהם וללכת איתם, לרוץ איתם קדימה.
אני בטוחה שהם כולם יקבלו כאן מלא דברים שהם יוכלו גם ליישם, ותיישמו את הרעיון של להקשיב להדרכה עוד בהליכה גם בעולם הניהול שלכם. הם ממליצות לכם בחום רב לעשות פגישות צוות בהליכה ו-one on one בהליכה. זה גם יתרום לאנרגיה ולמוטיבציה, זה גם יהיה קצת שונה וגם פחות תשבו, כמו שאמרנו בפרק הראשון. ובאמת, זה היו ארבעה פרקים קצרים ומעניינים, ששמו פוקוס על נושא גדול אחד, שנקרא מיומנויות הניהול העתידי בעולם בקצב מהיר. אז המון המון תודה שהקשבתם, ושיהיה לכם בהצלחה.